פרק ג' הפרק הזה משלים שלישייה. שקשורה, המהר"ל ניגש למצוות מתוך שהוא מלמד אותנו להתבונן אחרת על המציאות. הפרק הראשון דיבר על איך אנחנו מבינים את העולם. כן, אנחנו הסברנו שהעולם הוא לא מצב נתון, אלא הוא סך כל הפעולות של הנבראים. ומתוך זה אנחנו הבנו שזה עוזר לנו להבין את הפעולה של המצוות, שכמו שכל הנבראים פועלים, גם האדם צריך למאדם בתוך העולם, ראוי לו, לא ראוי לו, אלא אנחנו מחפשים איפה הוא פועל בעולם. משם הגענו לנושא של הפעולה של המצוות. הפרק השני לא דיבר על העולם, אלא הוא דיבר על איך אנחנו תופסים את ההשגחה האלוקית בעולם. האם העולם הוא רק, ההשגחה האלוקית זה רק הטבע, ומה שאדם עושה בעולם זה דבר מלאכותי? אז ראינו את הוויכוח עם רבי עקיבא וטורנוס רופוס, שלמדנו מתוך כך שגם הפעולות של האדם שייכות למה שהקדוש ברוך הוא עושה. בגלל שהאדם, מה שהוא עושה בעולם, הוא עושה מטעם, הוא פועל מצד השכל שלו. והשכל של האדם זה שכל שהקדוש ברוך הוא ברא בו, כדי שהוא יעשה דברים מכוח התבונה שלו. ולכן יוצא שמה שאדם עושה הוא גם כן שייך, והזכרנו בקשר לזה את מה שהרב כותב, למה אנחנו מברכים על אש במוצאי שבת? בגלל שכמו שאנחנו בשבת נמנעים ממלאכה, ובזה אנחנו מורים ש... אנחנו מודים לזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זכר למעשה בראשית. כי מה שנעשה זה הכל יצירה אלוקית. ככה במוצאי שבת, ששם אנחנו מתחילים לעשות מלאכה, אז אנחנו ממשיכים את קדושת השבת. אנחנו ממשיכים את קדושת השבת. באיזה אופן אנחנו ממשיכים את קדושת השבת? בזה שאנחנו מכירים שגם כל מעשינו פעלת לנו. ולכן אנחנו מברכים על אש. שמה זה אש? אש זה היצירה המלאכותית הראשונה שהאדם יצר, ובכוח האש הוא עושה את כל הטכנולוגיה וכל התעשייה, ואחרו שהכל מתחיל מכוח האש. אז אנחנו מבינים שגם מה שאנחנו עושים זה מעשה אלוקי. וזה גם כן קשור למצוות, כי המצוות נתפסות תמיד מעשים שהם מלאכותיים, כאילו שהאדם עושה משהו שהוא מצווה מבחוץ. אבל זה לא נכון, כי מה שהאדם עושה מכוח ההבנה שלו ומכוח האידיאלים שלו ומכוח התורה זה גם עשייה אלוקית. בפרק הזה הוא מדבר לא על העולם ולא על המעשה של האדם, אלא על איך אדם תופס את עצמו, איך אנחנו מבינים את הזהות שלנו. זה המהר"ל אמר, ראינו את ההתחלה, אדם עם מעלת נפשו האלוקית, שאמרנו שיש לו נפש אלוקית בפרט, שלא נמצא בכל נפשות התחתונים, אל יקבל הונאה בעצמו לומר, יש לו מעלתו האחרונה בפועל. יש הבנה מוטעת, שהאדם מבין, תופס את עצמו כאילו שהוא בן אדם, בעצם זה שהוא נמצא. אני נולדתי בן אדם, ויש לי כישרונות משלי, ויש לי יכולות משלי, וזהו. מי שמבין ככה זה הונאה. בגלל שהאדם יש לו שני מצבים. יש לו מצב שמהר"ל יסביר את זה בהמשך, כן? אבל מי שחושב שהוא כל כישרונותיו ויכולותיו ומעלותיו נמצאות בו בפועל בעצם זה שהוא חי, זה טעות. יוצא מזה גם נגזרת, ויחשוב שלום בנפשו שלום יהיה לי, אף אם אני יושב בתל מבלי עמל כלל. הרי המעלה שלו ומדרגתו יגין עליו, על מקומו ישיבנו ועל כנו יחזירנו, כי מי שלא ייתן לו, ואין צריך לקנות לו שום מעלה. מעלה תמיד נתפסת כל מאמץ שאדם מתאמץ כדי לקנות לו איזשהו קניין, זה נראה כאיזה תוספת. אני רוצה, אני אקנה מעלה. אני לא רוצה, אני לא אקנה מעלה. זה כמו, אתה לומד איזו אומנות, איזו קוסמות. לפעמים אני חייב, לפעמים אני לא חייב. זה טעות. ואיך יעלה על הדעת שהאדם, כן, ראינו שזה, המהר"ל קורא לזה מחשבת פיגול. מה זה מחשבת פיגול? זה מחשבה שאדם חושב לאכול את הקורבן שהוא מקריב מחוץ למקומו או מחוץ לזמנו. הוא רק חושב את זה, אז הכל כבר מההתחלה נפסל. השחיטה, הכל נפסל. אפילו שהוא לא עשה עדיין את הפעולה הזאת. כי יש מחשבות שאדם חושב אותה מההתחלה, אז הכל מתקלקל הכל. יש לאדם תפיסה מסוימת של המציאות. אין אפשרות שזה לא ישפיע עליו. זה, יש פה תפיסת עולם מוטעת, ואדם שיש לו תפיסת עולם מוטעת, זה מחשבה שהיא פוסלת את הכל. אז המהר"ל מתחיל להסביר את כל העיקרון הזה שהוא הסביר בתחילת הפרק, וכי יעלה על דעת האדם שיהיה נמצא לאדם מעלתו האחרונה בפועל, כי זה אומר להיות העליונים שהם בפועל, אבל התחתונים שהם בעלי חומר אינם בפועל. כלומר, המהר"ל אומר, בוא נבחין, יש פה צורך להבחין בין מדרגות שונות שאנחנו רואים בבריאה. וזה מגלה לנו שאנחנו טועים. למה? איזה מצבים אנחנו, מצבי חיים אנחנו מכירים בבריאה? יש העליונים. מה זה העליונים? העליונים זה מלאכים. כלומר, מה זה מלאכים? מלאך זה ישות שיש לה כוח של חיים. יש לה גם תבונה. אבל יש דבר אחד שאין לה, וזה המציאות בתוך גוף. כן? אנחנו, יש לנו גם כן מעלה עליונה, ויש לנו נשמה, אבל אנחנו נמצאים בתוך גוף. לעומת זה, מתחת לזה, יש גם את בעלי החיים. כל החי הנמוך יותר על פני כדור הארץ, הם נמצאים בתוך גוף, יש להם גם כוח של חיות, אבל החיות הזאת היא לא באה לידי ביטוי ברמות גבוהות, אלא היא כולה מכוונת למצב שבו היא משתמשת בכל הכוחות שלה, בעלי החיים משתמשים בכוחות שלהם למטרות נמוכות של הישרדות ושל קיום. הדבר הזה יכריח כי אין לאדם מעלתו האחרונה בפועל עד שנחשב מדרגתו בין העליונים. אז בצד אחד יש, הנה הוא מסביר את זה, ונמצא לך הפרש שיש בין האדם ובין כל הנמצאים התחתונים והעליונים. כלומר, לפעמים יש הסברה שהיא נשענת על זה שתבחין בעוד כמה מדרגות שיש במציאות, אז תדע להגדיר בדיוק את האדם. העליונים, שלמותם בפועל. למה זה נקרא שלמותם בפועל? מה זה השלמות? הכוח הנשמתי, הרוחני שיש לה, ישות הזאת, הוא נמצא בפועל. כלומר, הוא לא מוגבל. הוא לא נמצא בתוך איזו מסגרת שמגבילה את הטווחים של הראייה ושל ההבנה. העליונים, שלמותם בפועל. ואינם צריכים להוציא שלמותם אל הפועל, כי אין שום מחסום. מה שהוא, זהו. התחתונים, זולת האדם. אין להם גם כן יציאה אל הפועל. זאת אומרת, כל הנפש שנמצאת בהם היא נפש טבעית. היא ממוסגרת בתוך תחום מאוד מאוד צר. היא לא יכולה לצאת לפועל, אף על פי שכוח החיים הזה הוא כוח חיים שהוא יכול. וכוח חיים זה לא צורך, אתה רואה בעל חיים, אתה רואה משהו חי, זה לא דבר מת. אבל יחד עם זה, החיוניות שבו, אין בה, אתה רואה שהיא לא יכולה לחשוב, היא לא יכולה להבין. כאילו יש איזה מסך שממקד אותה בתחום שלה וזהו. אז היא לא יכולה, היא גם לא יכולה לצאת לפועל. התחתונים זולת האדם, כלומר כל בעל החיים, אלא גם יציאה לפועל. כי מה שנבראו עליו, אין השתנות ויציאה לפועל. כאילו, תמיד שאני חושב על בעלי חיים, הכוונה שבעל זה בעל חיים. בעל חיים זה יצור ששמו עליו איזו תוכנה והגבילו את היכולות שלו. כאילו, זה כמו לא עלינו, נגיד, אדם שנולד עם פיגור, אין לו הבנה. זה אדם, יש לו נפש, אבל היא בתוך הכלים, המסגרות, לא מאפשרים לה לגלות את מה שנמצא. זה אותו דבר. במובן אחר, אבל אז אם ככה אנחנו חוזרים להתבונן, אז מה עם האדם? מצד אחד יש לו נפש אלוקית, מצד שני הוא נמצא בתוך מסגרת שהיא מגבילה, הוא צריך לאכול, הוא צריך לישון, הוא צריך להתפרנס, הוא צריך לדאוג לקיום שלו, הוא לא משוחרר, ולכן ההבנה שלו היא גם כן באה בהתפתחות, באיטיות, הוא לא משוחרר לגמרי, יש המון מגבלות לאפשרות שהכוח הנשמתי שלו יתגלה. מצד שני, אתה רואה בני אדם שהם מאוד מאוד התפתחו. אז מה, איך אנחנו מבינים את הייצור הזה? אתה רואה שזה ייצור על ספקטרום. הוא נמצא, זה ייצור שנמצא במצבים שונים. יש לו הרבה מאוד אפשרות. אפשרות אחת שבו כל האישיות שלו ננעלת בתוך המגבלות, ואתה רואה גם בני אדם שהשתחררו מהמגבלות האלה והוציאו לפועל את הכוח המרכזי שלהם. זה האדם. האדם הוא בכוח והוא יוצא אל הפועל. ראינו זה גם במובן הקיומי שלו, שהאדם, האוכל לא מזומן לו. למה האוכל לא מזומן לו? בגלל שהוא צריך לקחת את המזון, לאבד אותו, חיטה, לגדל, לשנע, לאפות, לטחון, המון המון פעולות, כמו שהמדרש אמר בפרק הקודם. כל מעשה ששת ימים בראשית צריכים עשייה אחרת. החיטים לטחון, החרדל להמתיק, הטורמוס צריך להמתיק. למה זה? כי זה בדיוק מתאים למדרגת חיים שלו, מדרגת החיים שלו, שהוא לא נמצא בטבע כמדרגה טבעית, אז הטבע לא מזומן לו. כדי שהוא יחיה בתוך הטבע, הוא זקוק לאיזושהי פעולה ומאמץ. כדי להתאים את הטבע למדרגת חיים שלו, שהיא יותר גבוהה מהטבע. אבל האדם הוא בכוח והוא יוצא אל הפועל. כן? במילים אחרות זה אישיות שהיא, יש בה שני מצבים. האישיות של האדם היא נסתרת. היא נמצאת בתוך מצב שצריך לגלות אותו. זה הגדרה של בני אדם. מה זה האדם? הוא בכוח ויכול לצאת אל הפועל. לפני שהמהר"ל מרחיב בזה, הוא קודם כל נותן לזה ראיות. ויראה ששמו מורה על דבר העצמי לו, שהוא מיוחד הוא מכל האדם. כלומר, לאדם קוראים אדם על שם המהות שלו. וזהו שהוא נקרא אדם על שם, על שם שהוא אפר מן... למה אדם קוראים אדם? על שם האפר מן האדם. ואתה יש לשאול, וכי כל שאר הנמצאים אינם מן האדמה שיקרא אדם בייחוד לשם אדם השם שנברא מהאדמה? ההפך, אני הייתי אומר שיותר מתאים לבעלי חיים יקרא אדם. כי בעלי החיים הם קשורים לארציות, לאדמה. הם שייכים יותר אל האפר. למה זה ככה? אבל לעניין האדם שהוא מתייחס ביותר אל האדמה, למה? כי באדמה יש דבר מאוד מיוחד, וזה כי האדמה היא מיוחדת בזה שהיא בכוח, ויש בה יציאה לפועל. כלומר, באדמה אנחנו מוצאים שני מצבים. מה זה אדמה? מה זה בעצם אדמה? מה זה אדמה? זה מצע שיש בו אפשרות לגרום להצמחה של צמחים. כלומר, זה נראה לך חתיכת אפר, אבל זה חתיכת אפר כזאת שאתה... יש לכוח לגדל, ובמצב מסוים יכולה לגלות בתוכה איזה מרבד אינסופי של פריחה וצמיחה ולחסות את כל הקרום של כדור הארץ בכוח חיים מאוד מיוחד, יכולה להופיע את הצמיחה. אז בשונה משאר הנבראים, צריך עבודה, אבל זה מיוחד, אבל אתה רואה שפתאום האדמה יש לה פוטנציאל כזה. נכון, יותר מזה, האדמה גם יכולה להוציא קוצים, אם אתה לא עושה את העבודה, יכולה להוציא, אתה צודק. אבל מה, אתה רואה? שבכל הנבראים האחרים, מה שהם זה מה שהם. אדמה, יש לה שני מצבים. מצב של מדבר, ומצב של מגוון אינסופי של צמחייה וחיים שלמים ש... שיכולים לגדול על, על הקרקע הזאת. כן? אז האדמה, לכן, הייתי פה בעוד מקום, כן, זה מה שאומר כאן, מה שנקרא האדם על שם האדמה, זה מופיע בבראשית רבה. אמר לו, האדם קרא שמות לכל הנבראים, זו הייתה פעולה מיוחדת, שהוא ידע לזהות את המהות של כל נברא. אז, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תגיד לי, ואתה? איך תקרא לעצמך? אמר לו, אני נאה להיקרא אדם שנבראתי מן האדמה. כן? האדם יכול לצאת, האדם קורא לעצמו אדם על שם אדמה, זה הוא קרא לעצמו, הוא זיה. הארץ, מה מיוחד בארץ? אם אנחנו מדברים על התכונה של הארץ, אז אתה לא צריך להתייחס רק לתכונה של הגרגירי חול, המינרלים שנמצאים בתוכה, אלא אתה צריך להתייחס לפוטנציאל שבה. אם אתה מתייחס לפוטנציאל שבה, אז בעצם האדמה היא מאפשרת, אנחנו נראה שיש בזה עוד נקודה שהיא, כן, שמייחדת את האדמה, אבל האדמה היא מאפשרת שדרוג, היום קוראים לזה, נכון? אפשר להשתדרג, אתה יכול, כן? זה מה שאומר כאן המהר"ל. אבל עניין האדם מתייחס ביותר אל האדמה, וזה כי האדמה מיוחדת בזה שהיא בכוח. ויש בה יציאה לפועל. לא היא יוצאת לפועל. שימו לב, לא האדמה יוצאת לפועל. מי יוצא לפועל? צמח יוצא לפועל. כלומר, אולי אני ארחיב קצת. תראו, בדרך כלל האדמה, הכוח ה... שאנחנו כן פוגשים באדמה, זה הכוח לבטל. למשל, כשאנחנו מודדים היום מה זה נקרא חומר מזהם, שאלה עד כמה זמן הוא מתפרק, נכון? למה ניילון זה חומר מזהם? כי לוקח לו המון זמן להתפרק. מה בדרך כלל קורה? כשאתה שם איזשהו חפץ, חוזר אחרי 200 שנה לאותו מקום, מה אתה מוצא? הופך להיות אדמה מחדש. הכל בא מן האדמה ועל האפר, הכל ישוב. זה הכוח של האדמה וכוח מבטל, אתה שם, תומן משהו באדמה, זה נרכב, מתמוסס, ואם אתה לא רואה את הפעולה בשנה, אתה תראה את זה במאה שנה, הסבירו לך כל הכימאים והגיאולוגים. שהאדמה בסוף היא מבטלת את הכל, חוץ מדבר אחד. אם אתה מכניס באדמה צמח, היא לא מבטלת אותו. ההפך, היא גורמת לפריחה שלה. כן, לוקחים גרעין, מכניסים אותו בתוך האדמה, יוצא מזה עץ ענק. מה זה הגרעין בעצם? מה זה גרעין?
זה
הפסולת
של הפריק.
אה? בסדר, תלוי.
זה הפסולת של הפריק.
אבל מה זה הגרעין בעצמו? מה יש שם מבחינה ביולוגית בגרעין? אה? יש שם הקידוד, נכון? יש שם הקידוד של התכונות של ה... זאת אומרת, העץ... רגע, אז פעם הקדמונים היו מציירים את הגרעין, כאילו יש שם עץ מקופל כזה קטן בפנים. אז אתה שם אותו באדמה והוא פתאום קופץ. אבל זה לא נכון, מה יש שם? יש שם את העץ, אבל בשפה אחרת. באיזה שפה? יש שם בשפה של קוד. נכון? האם הקוד הזה יכול להופיע במציאות? הוא לא יכול להופיע במציאות. כדי שהוא יופיע במציאות, אתה צריך לאפשר לו להתגלות בכלים של העולם הזה. אני תמיד אוהב להביא בהקשר לזה דוגמה של שאתה שומע שיר ב-MP3. מה קורה שם? אתה אומר, רגע, אתה מסתכל על הדיסק און קי שיש בפני, אתה אומר, איפה יש פה שיר? אני לא רואה פה שיר. מה יש פה? יש פה את השיר, אבל בשפה שהיא ניתנת לשים אותה בתוך זיכרון של מחשב, למשל. אז מה עושה המכשיר MP3? הוא יודע לקחת את הקידוד הזה, ומכל קובץ של מספרים הוא עושה צליל. מה זה צליל? צליל זה דבר שיכול להופיע בעולם הזה. שהוא יכול להניע את הרמקול, יכול להניע את האוויר, יכול ליצור הרמוניה ושיר שלם. כן? מתוך קבוצת מספרים האלה אפשר להניע את האוויר ולעשות פה מוזיקה נפלאה. מוזיקה, אז למה אני לא יכול ליהנות מהקוד בעצמו? כי זה לא בעולם הזה, הקוד הזה לא נמצא בעולם הזה. הוא נמצא בעולם המספרים, עולם המספרים זה לא עולם של צלילים. כדי שהוא יהפוך להיות משהו ממשי, אני צריך לתרגם אותו וגם שלא ילך לאיבוד בתהליך הזה. ואז הוא הופך להיות תנועה של צלילים והוא יוצר מוזיקה. אותו דבר, מה זה צמח? מה זה גרעין? גרעין זה פוטנציאל של צמיחה. זה נמצא בתוך עולם המספרים. יש שם קודים מסוימים, שאם אתה תעשה נכון ואתה אפשר להגיע למצב שבו הקוד הזה יצמיח פה בעולם הזה, עץ ענק. טוב, עץ זה דבר שצריך לחיות פה, זה כבר גרעין, כמה זמן אפשר לשמור אותו? מיליוני שנים, אם אתה מקפיא אותו בתנאים נכונים, כיוון שהוא לא בעולם הזה, לא חלים עליו כל החוקים של השמש והמוות והחיים, הוא נמצא בעולם אחר. אפשר לשמור אותו, עץ זה כבר דבר יותר מסובך. עץ כדי להיות בעולם הזה הוא זקוק לשורשים ולאנרגיה מהשמש ולמים, כי זה התחום שלו, בעולם הזה ככה חיים. פעולו, גיזום, כי דבר שחי בעולם הזה הוא צריך להיות פה, הוא לא, פה זה, יש פה כל מיני כללים החיים בעולם הזה. צריך לעמוד ברוחות, צריך לעמוד בפני מחרסמים ויונקים, יש המון 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 תנאים כדי להופיע את הדבר המופשט הזה לדבר ממשי. אותו דבר גם ברעיונות אנושיים, יש לך רעיון להקים מדינה, להקים בית ספר, הרעיון הזה כדי לממש אותו, אתה צריך לחשוב על העולם הזה. בעולם הזה יש תנאים איך דברים מתקיימים. אתה צריך תקציב, צריך מבנה, אתה צריך תלמידים, אתה צריך הרעיון הזה כדי שמתממש, הוא זקוק להמון המון כלים שמתייחסים לתנאים שיש בעולם הזה. אז משום מה, כשאתה מכניס את הצמח הזה לתוך הארץ, עכשיו הוא עובר פרק חדש. מה הפרק שהוא צריך לעשות? הוא עכשיו צריך להתגלות פה. אז האדמה לוקחת את הזרע הזה, והיא מאפשרת לו להופיע בתנאי העולם הזה. היא נותנת לו את המזון, היא נותנת לו את האפשרות לצמוח, את המינרלים, הכל כדי שהוא יתגלה בעולם הזה. זה אותו דבר האדם. המלאך זה כמו גרעין. אין לו מחויבות, הוא לא צריך לא לנשום, לא לאכול, לא לצאת לפרנסה, הוא חי בעולם שאין בו את המגבלות האלה. כדי שהדברים, כדי שהנשמה הזאת יתגלה בעולם הזה, אז היא צריכה להופיע במסגרת של העולם הזה. כן? האדם מתחבר למציאות, ועכשיו השאלה מה קורה פה ברגע שהוא מתחבר למציאות. אפשרות אחת, כמו האדמה. האדמה היא לא אומרת לצמח, אתה תהיה כמוני. אני אתן לך להיות מה שאתה, ואני אתן לך את כל הכלים כדי שאתה תהיה מה שאתה. כלומר, באדמה מופיע כוח דומם. בזרע מופיע כוח צומח, שזה כוח אטרנלי. והאדמה לא מבטלת את זה כמו שהיא מבטלת את שאר, היא הופכת את הכל לאדמה, חוץ מהצמח, שהיא לא נותנת לגרעין הזה להפוך לאדמה, אלא מאפשרת הופעה של קומה חדשה במציאות. אותו דבר האדם. האם כשהאדם מחובר למציאות, הוא יכול להישאר בור? זה בור, זה כמו שדה בור. מה זה שדה בור? שדה שמה שניתן בו, זה מה שנשאר, מקסימום הוציא כמה קוצים, ובזה נגמר הסיפור. אם האדם לא פעל את הפעולות הנכונות, אתה אמרת, גיזום והשקיה, כן? זה גם הפעולות שהחקלאי עושה, אחר כך הם... אם אתה לא מבין את התהליך הזה, אתה לא מבין מה... מה החקלאי עושה? מה פתאום שהופך עליו זבל? אחרי זה שהופך עליו מים? מה? אז האדם יכול בתהליך הזה להישאר משהו, ובעצם העולם החומרי השתלט עליו, והנשמה שלו לא יצא לפועל, הוא נשאר בהמה. יש אפשרות אחרת. כשאדם נמצא בתוך העולם הזה, יחד עם זה הוא צומח להיות מה שהוא היה במקור. מה זה נקרא עץ שהצליח? עץ שהצליח זה הכוונה שהוא נהיה באותם, הוא צמח ונשאר נאמן לאותם תכונות שהיו בו בקידוד שלו, אבל בהקשר של התנאים בעולם הזה. הוא לא נהיה אדמה, הוא נהיה עץ. אבל עץ בעולם הזה צריך טיפוח כדי שהוא יישאר, כדי שהצמיחה תופיע. אותו דבר, כשהאדם נמצא, נכנס לתוך העולם הזה, הוא יכול לאבד את הזהות שלו. ולכן אדם נקרא על שם אדמה, יכול להישאר אדמה. יכול גם לצאת אל הפועל, ומה מתגלה? הנשמה מתגלה, אבל בכלים של העולם הזה. לכן אומר המהר"ל כאן, שהאדמה היא מיוחדת בזה שהיא בכוח, ויש בה יציאה. לא שהיא יוצאת אל הפועל, אלא מי יוצא לפועל? הצמחייה יוצאת אל הפועל. יש בה את הפוטנציאל הזה שיוצאת לפועל. מה זה כל הדברים שיכולים לצאת לפועל? נקודותיים. כל הדברים אשר יוצאים ממנה, צמחים ואילנות, ושאר כל הדברים, והיא בכוח לכל זה. כלומר, זה לא דבר שמחויב המציאות. זה אפשרות. ולכן זה מתאים לאדם, וזהו עניין האדם. שהוא בכוח ויוצא שלמותו אל הפועל. כלומר, המצב של הבסיסי שלו זה שהוא לא יצא אל הפועל. בשביל זה צריך הרבה מאמץ וטיפוח. לפיכך שמו ראוי לו שיהיה משתתף עם האדמה, שהיא מיוחדת לצאת מן הכוח אל הפועל בפירות וצמחים וכל אשר שייך אליה, וכן הוא האדם יוציא כוחו אל הפועל. לכך שלמות האדם נקראת גם כן בשם פרי. כדכתיב וקרא, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלה אליהם יאכל. הרי שהזכות והשלמות יקרא פרי. למה שלמות האדם נקראת פרי? כי השלמות של הבעל חיים לא נקראת פרי. מה השלמות של בעל החיים? שהוא מה שהוא. אריה שהוא בנוי מושלם, אז זהו, גמרנו. אבל השלמות של האדם זה מה שהוא פירות מהמצב. הפירות של התהליך, אז מה שיוצא מכל התהליך הזה, ההתקשרות לעולם הזה. ביחד עם זה, זה שאדם בתוך התהליך של העולם הזה שומר על הזהות שלו וממשיך להישאר אדם. כל מה שיוצא בסוף, זה נקרא השלמות, כי זה מתגלה רק בסוף. אם העץ הוא טוב, והענפים שלו הם טובים, והשורשים שלו הם טובים, וכל המערכת היא טובה ונאמנת למה שתמון בה בהתחלה, אז מה שיוצא מזה פירות. פרי זה שוב הכוח, כוח צמיחה. אם לא, אם אתה רוצה שיהיה לך עץ יפה, ואתה לא רוצה להיות נאמן למה שתמון בגרעין שלו, אתה יכול לעשות, קרים מציין, בונזאי שלה. קטנים כאלה שהסיני היפנים אוהבים אותם, כי הוא, זה מה שהוא רצה, שזה יהיה אצלו על המדף בבית, הוא אילץ אותו לגדול לפי החוקים שלו, אז, ולא לפי החוקים של הצמח, אז יצא משהו אחר. לכן זה מאוד מתאים שהצדיק, ההתפתחות המקסימלית שלו, בנאמנות לכוח הנשמתי שלו, זה להיקרא פרי. לכן כתוב ישעיהו, אמרו צדיק כי טוב. מה זה נקרא כי טוב? כי פרי מעל עליהם יאכלו. הרי שהזכות והשלמות יקרא פרי. וכמו שאמרו בפרק כמה דקידושין, בפרק עגלה ערופה, כתוב והורידו את הנחל את העגלה במקרה שנמצא מת ולא יודעים מאיזה עיר, נכון? והורידו את העגלה הנחל איתן, אמר רבי יוחנן, למה אמרה תורה עגלה בנחל? אמר הקדוש ברוך הוא יבוא דבר שלא עשה פירות. מי זה? עגלה. ויערף במקום שאינו עושה פירות. כי זה נחל איתן, נחל שמיים שלו קשים, והוא לא מגדל. בשביל מי שלא הניחו אותו לעשות פירות, מי זה? זה האדם שמת. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת לא הניחו אותו לעשות פירות? מהי פירות? אילמה פריה ורבייה. אם מדובר שהפירות של האדם זה פריה ורבייה, זה לא יכול להיות. אז מה, לא עושים את הטקס הזה על אדם שהוא זקן וסריס, שלא מנעו אותם. אותם לא מנעו, סריס לא יכול ללדת, זקן גם כן לא יכול ללדת. כן? החינמי דלא ארפינן, אלא מה זה פירות? מצוות. שכיוון שהאדם הזה כל רגע ורגע הוא יוכל לגלות את הנשמתיות שלו על ידי פעולת המצוות, זה נקרא פירות. הרי בשביל שלא הוציא שלמות שלו אל הפועל, הוא כמו האדמה שלא עשתה פירות, ולא הוציא הדבר אל הפועל, ונשאר בכוח. לכן, כיוון שהפוטנציאל שלו והזהות המיוחדת שלו לא התגלתה, לא יכלה להתגלות בגלל שהאדם, בגלל שמנע ממנו על ידי ההרג, לפיכך שמונה שנקרא בשם אדם, על שם האדמה, נאה לו, והוא נאה לשמו. זה גם כן שייך למדרש. המדרש בבראשית רבה אומר, אחרי שהאדם קרא לעצמו אדם על שם האדמה, אמר לו האדם הראשון הקדוש ברוך הוא, אני נאה להיקרא אדם, שנבראתי מן אדמה, אני נאה, והוא משתמש בביטוי הזה, ונאה. והבהמה נקראת על שם בהמה, על שם בהמה. אז טוב, בהמה זה יצור שהוא לא אמור להיות משהו אחר, כי הקדוש ברוך הוא נעל אותו בתוך מסגרת מסוימת. הכוח הנשמתי הזה הוא לא אמור להתגלות בשום צורה אחרת. הבהמה נקראת בהמה על שם בה. מה? רצה לומר, שלמות שדבר, דבר שנברא עליו נמצא בה, אף על גב שאינו שלמות גמור מכל מקום, דבר זה נמצא עם, אף על פי שמה שגנוז בה לא מתגלה, אבל ככה זה הכוונה בבריאה. וזהו בה מה? כי דבר מה נמצא אימא. כלומר, יש בה משהו, אבל לא מתגלה. הרי שכל דבר יורה שמו עליו. מהיר המערה לא דהרה, אמנם, אל תיתן בדברים אלו לשלול השלמות מי שהיא, ממי שאי אפשר לו שיוציא שלמותו אל הפועל, אשר הלך לעולמו קודם שיוציא שלמות שלו אל הפועל. אולי תגיד, כיוון שאדם מת קודם זמנו, אז הוא לא שייך לעולם הבא. שהעולם הבא זה העולם ש... הוא מתאים למי שחי חיים של עולם הבא בעולם הזה, אז הם מתאים, לא שוללים את זה. אין אנו שוללים עולם הבא ממנו כלל, כי אם יש בו הכנה אל השלמות, כי אם יש בו הכנה אל השלמות, ומת שאנוס היה, שלא הוציא שלמותו, שלמות שלו אל הפועל. כלומר, אם יש בו הכנה אל השלמות, מה זאת אומרת הכנה אל השלמות? שהכוח הרוחני שלו יתגבר בו עד כדי כך, שאם היו מבקשים ממנו לעשות, הוא היה עושה. כן? מה חסר לו? חסר לו רק עוד חצי דקה לעשות את זה. אבל הוא כבר החליט שהוא עושה. מבחינת ההכרעה שלו, הוא הכריע שבתוך מסגרת של חיים גופניים, הוא מוכן, מה זה אומר לבטל מצוות? זה אומר שזה על חשבון הזמן שלך, על חשבון הפרנסה שלך, על חשבון המנוחה שלך, על חשבון הכסף שיכלת לעשות. זה נקרא שאדם חי בעולם הזה על פי הכללים של הנשמה. אבל אם הוא מוכן לעשות את זה רק כשמישהו הרג אותו, אז הוא אנוס. אז אבל בפוטנציאל כבר יש לו על זה מסירות נפש, הוא כבר מוכן. כאומרם ז"ל, חשב לעשות מצווה ונאנס. יש לו על זה שכר כאילו עשה את המצווה. למה? וזה מצד כי השכר לעתיד הוא לנשמה. אדם לא נמדד רק לפי מה שהוא עשה. זה נכון שהשכר לעולם הבא זה לפי מה שהאדם עשה. אבל לא רק, לא צריך שהוא, לא, הנקודה היא לא שהוא עשה את זה. הוא יכול לעשות את זה כמו, גם כמו טוקי. הכוונה שהוא יתגבר על כל המניעות של הגוף והחליט שזה מה שהוא צריך לעשות. והוא מוכן לזה, זה העיקר. כאשר הוא אנוס, אז העיכוב לא היה מצד הנשמה, רק לגוף. וכך נותנים לנשמה שכר כאילו עשה מצוות. רק אם לא עשה במזיד, אבל אם הוא עשה במזיד, בדעתו ושכלו. וזה כבר היה מצד הנשמה, שהוא הכריע מצד נשמתו, שהוא לא עושה את זה. כוונה במי שאפשר להוציא שלמותו על הפעל, ולא הוציא שלמות שלו על הפעל. ודבר הזה הוא יתבהר בביאור רחב ודברים בורים, ויתבהר לך כי מעלת האדם היא בכוח. כמו שהתבהר אחר זה, ולפיכך, כמו שאמרנו בהתחלה, לא יהיה הונאה בנפשו. האדם צריך לתפוס את... אמרנו שהפרק הזה מדבר, על איך אדם מזהה את עצמו. אם הוא מזהה את עצמו כמו אדמה, כמו דבר שניתן להפריח אותו, אז זה מצוין. אבל אם הוא תופס את עצמו כדבר מוחלט, גמור, בנוי, לא צריך שום תוספת, אז זה סכנה גדולה. לפיכך לא יהיה הונאה בנפשו לומר שישב בטל ויצליח בהצלחה הנצחית, רק הצלחתו בקיום התורה. כן? וכאן, בעזרת השם, יש פה גמרא בסנהדרין מאוד 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 יפה שמסבירה את כל העניין הזה כדרכו של המהר"ל.